גן שיניוק ושני רוטנברג עם נפתח לך, מבית אולין, הבית של הפודקאסטים.
טוב, נפתח לך פרק 29, קרן שיניוק ושני רוטנברג.
לא 29.
29.
יואו, מה זה המהירות הזאת?
כן, אנחנו חוגגות שבוע הבא 30, ואני ממש 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 מצפה ומקווה שיכינו לנו פה משהו. הנה, זרקתי את זה.
איך היא זורקת את זה?
זרקתי את זה.
אז כל הקונטרול שמקשיב כרגע.
כן.
פרק 30 בשבוע הבא, אז...
לא יודעת, נראה לי 30 זה זמן ממש ממש טוב.
לא מצפות, לא מחכות, אבל חובת ההוכחה עליכם, all in.
גם ככה יש לי יום הולדת חודש הבא, וזה גם אני אצפה.
לא, אל תגזימי, גם לי יש.
טוב, בסדר, טוב. מה קורה? מה שלומך?
טוב, נראה לי את אוהבת אותי בזמן האחרון.
אני ממש אוהבת אותך בזמן האחרון. גם אני חושבת, אני מרגישה שכאילו הגענו לאיזה נחלה כזאת.
מה, של אהבה?
של אהבה, של זרימה, של טיקטוק, של כאילו... לא יודעת, משהו בווייב.
אני שמה לב משהו קורה בהודעות איתך.
כן.
לא יודעת, זה כאילו...
אני נהיית רכה?
קודם כל, לא, אל תגזימי.
אה, קיוויתי, אוקיי.
גם השעות שאת שולחת לי הודעות... באמצע הלילה. לא, אבל אני מרגישה שכאילו את יכולה לשלוח לי הודעה, ואני אענה לך אחרי כמה שעות, ואז כאילו אנחנו באיזה ריקוד כזה.
זה שטיב הערב של שיח.
יופי של חברות.
יופי של שטיב.
תודה עלייך.
תודה עלייך.
נשמה שלי.
תודה, ממי. אז מה, איך את?
מה את מסתכלת בטלפון שלך באמצע הלילה שאת לא מצליחה לישון?
אוקיי, אז תקשיבי. מה קורה שם? אני קלטתי דברים, סרטונים, באמת, האלגוריתם כנראה מתרגר אותי בכל מיני דברים שהם באמת מן הפח אל הפחת.
נו.
אבל אני השבוע ראיתי אייטם, ראיתי כאילו בטיק טוק, ילד, אוקיי?
כבר מצחיק, מה הבא בו לי?
ילד ששיחק להורי שלו בטלפון, והזמין לא פחות מסוכריות ב-$4,200,000. שזה לכשעצמו, כאילו גם שלחו לי את זה, כאילו אמרו לי, בטח זה יקרה לך עם גפן, בטח זה, אבל הם עדיין לא בגיל, כאילו של, את יודעת, שהיא לוקחת לי וסלמת.
זה לא טוב לי מה שאת אמרת עכשיו.
ואז טעיתי.
זה לא טוב לי מה שאת אמרת עכשיו.
ואיך קורה דבר כזה?
מה, אני אספר את זה? איזה בושות.
סקופ.
אני אספר את זה.
קרה לך?
ליאו שלי כפרה עליו.
לא.
כפרה עליו.
לא, את לא אומרת.
תקשיבי טוב. יום אחד... אני קולטת בחיובים, אל תצחקי, זה סיפור דרמטי לחלוטין שאני, זה לא הזמן לצחוק. יום אחד אני בודקת את האשראי ואני קולטת שהילד גיהץ לי 6,000 שקל על ברול סטארס.
לא.
כן, כן. תקשיבי, אני כמעט הרקתי אותו, באמת, אני הייתי בהלם, אני אומרת לו, ליאו, מה צריך להיות? איך גיהצת לי 6,000 שקל על ברול סטארס?
גם איך לכי תקחי שעסקה עכשיו?
עם מי תדברי?
לא.
עם מי תדברי? למי תתקשרי? ללאון, תבטל לעסקה, למי תדברי? ללאון, זה דמות, עם מי תדברי?
אני יודעת, אני יודעת דווקא.
תקשיבי, אני באתי לילד ואני אומרת לו, מה עשית? והוא אומר לי, אמא, אני לא עשיתי כלום.
אני לא עשיתי כלום.
מה קרה? אני כנראה פעם אחת שמתי את האשראי, אני לא יודעת, וזה פשוט רץ.
כן.
והילד גייץ את החיים שלו, ואני הייתי צריכה לשלם הכל, יופי, אחלה דבר.
אז אשכרה לא יחזירו לך כסף.
איזה יחזירו לי כסף?
6,000 שקל הורדת.
כן, לא, תקשיבי, זה גם גיל בעייתי, יש להם את כל הקטע עכשיו של אדמי כיס, ו...
נו, אז מה עושים?
לא, אבל זה, את שואלת אותי בדרך כלל איך נפתח לי, אז בואי, אני אגיד לך איך נפתח לי החודש.
אוקיי.
אני החלטתי שאני לוקחת את הבית שלי לכיוון פיננסי. חד משמעית. אני החלטתי ללמד את הילדים האלה פיננסיות מהי. תקשיבי, יש אפליקציה גאונית בשם פייבוקס יאנג.
אני מכירה פייבוקס.
ברור שאת מכירה פייבוקס, גם אני, אבל לא ידעתי שיש פייבוקס יאנג. זה גאוני הדבר הזה.
את מדברת כאילו את המצאת אותה.
אני כאילו, אני קצת מרגישה
ש... מה זה הדבר הזה?
אני עליתי על זה, סבבה, אני עליתי על זה, אני אומרת לך. הילד, אני לא צריכה יותר לחפש שקלים בבית לארטיק, אני לא צריכה יותר שכל שנייה הוא בא אליי ואומר לי, אמא, תביא לי כסף, אמא, תביא לי כסף.
אמא, תביא לי שטר, חוזרים עשר אגורות.
גם הוא וגם לילי, מי בכלל, אין לי בכלל מזומן.
עכשיו, הלך?
אין לי סבלנות לזה יותר. נכון. ואז מה קורה, הם גם לוקחים לך את האשראי, את מפחדת מה הם יגעצו עליו. אז לא, באפליקציה הזאת, אחותי, אני מעבירה לילד,
כן.
דמי כיס, הוא יש לו את הכסף שלו, אוקיי? זה בטלפון שלו, ממש כן. כמו אצלנו שאנחנו באים ו... ואיך אומרים, מגעצים את ה... אז לא, זה נמצא בנייד שלו, הוא יודע בדיוק מה יש לו. עכשיו, גם הסבא יכול להעביר לו דמי כיס, הוא יכול להעביר כסף לחברים. אני אחראית על כל מה שהוא עושה, אני יכולה להגביל את הסכום.
אבל את כל הוצאה רואה?
כל דבר שהילד עכשיו הולך לחנות, אני רואה הכל.
בום, מעקב. בום.
הוא לא יכול עכשיו להתפרע ונגיד, עכשיו יש לו 600 שקל שהוא חסך, נניח, הוא לא יכול להוריד את כולם, כן?
גאוני.
זה בהגדרות של מה שאני שמה.
לא.
זה מעולה, תקשיב לי.
אז הוא לא מבזבז לך הכל.
עכשיו, אם הוא הולך והוא קונה מלא פוקימונים, אז הוא יודע שנגמר לו הכסף. אין יותר לבוא אליי כל שנייה עם הדבר הזה.
זה גם מלמד אותו.
חינוך פיננסי, אחותי.
הוא רואה את זה נזיל, הוא רואה את זה נוזל.
הוא גם מבין שאם נניח, הוא קונה משהו ספציפי, והוא לא מתפזר, או הוא שומר על הכסף, אז הוא מצליח לחסוך. נגיד, עכשיו הוא חוסך לסקייטבורד, השני חוסך לפלייסטיישן, מהמם. ואז הם רואים בדיוק כמה הם מוצאים, איך הם מוצאים, הדמי כיס שלי או של הסבתא, או לא משנה מי, הכל נכנס לפייבוקס יאנג הזה.
יאללה, שכנעת אותי.
זה גאוני, עכשיו אני אגיד לך מה עוד מעולה.
נו.
זה מעקב.
מעקב.
אני אספר לך מה היה השבוע, אוקיי? הוא הלך למקולת.
נו.
אוקיי? מקולת. זה מילה של שנות ה-80.
ממש.
הלך למקולת. ואני קולטת, כאילו יש לי פוש כזה בקופץ לי, ואז אני רואה שהוא קנה, זה ארטיק, אני לא יודעת מה הוא קנה. ואז אני מתקשרת אליו, ליאו, אתה במקולת? ואז הוא אומר לי, כן, אמא, מעולה. אתה יכול בבקשה גם לקנות לי, בבקשה חלב, וסקית מלפפונים וגם כוסברה.
זהו, קנית אותי.
זהו, מבינה?
או קנית אותי.
שבוני, מה אמא, מה פתאום? וגם אין לי מספיק. אני מעבירה לך לפייבוקס יאנג.
אבל אנחנו אומר, וגם תחזירי לי את זה, נכון?
מחזירה? מילה של אמא, זה מילה של אמא. אבל הילד לומד חינוך פיננסי, יש לו כסף, והוא לומד להתנהל איתו. זה גאוני. ואני סיימתי עם כל השקלים שמפוזרים לי בכל הבית, עם השטרות האלה, שאת גם מכירה את זה שאת נותנת לילד שלך 50 שקל או 30 שקל, והוא מעלים את הכל. את אומרת לו, תחזיר עודף, תביא קבלה. את לא יודעת כבר איך... כל הרבים האלה הסתיימו.
גם כאילו אף אחד לא יכול לרמות אותו, כאילו, נכון?
נכון.
אי אפשר עכשיו להגיד, לקחת משהו, זה התורה בדיוק
כמה יצא. לא, גם הם היו מאבדים לי. הוא היה הולך קונה משהו, נופל לו ברחוב, בא לו, אמא, נופל לי. לא, אין, מותק שלך, על אחריותך.
תסביר לי איך מורידים את זה אחר כך.
לגמרי, מה זה, זה אדיר. אני צריכה לעשות לך כזה.
את צריכה.
לגמרי. אז, אוקיי. את יודעת שיש לנו הפתעה היום בפרק הזה?
לא יודעת, בוא
את לא הבנת שיש פה הפתעה הפרק הזה.
יש פה זימון בפרק הזה.
אף אחד לא הבין מה הולך לקרות בפרק הזה, אז בוא אני אשתף ואספר. או שאת רוצה? בבקשה.
לא, 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 אני לא. אני רק אגיד דבר אחד.
תגידי.
אני אגיד שאני רוטנברג, מאוד מאוד חובה את עניין הזימונים והשפע, ואני חיה אותם. וכשאנחנו אמרנו בטיזר, בטיזר הידוע לשמצה,
שעזנו
לומר גיל הבלוט.
במקום גיל המעבר.
במקום גיל המעבר, טעינו, טועים, עושים טעויות.
מי
חשב על זה בכלל?
מי כתבתם לנו שאתם רוצות לשמוע פה בפודקאסט?
כל הטוקבקים עסקו בשם אחד מאוד מאוד קונקרטי.
מאוד קונקרטי.
והוא ליאת יקיר.
ליאת יקיר היקרה.
אז מה יותר מתבקש מזה שנגיע היום להקליט פרק, ו...
ומי מגיע לפה ממש עוד מספר דקות?
ומי מגיע לפה מספר שניות?
ליאת יקיר!
תקשיבי, אני מתרגשת בטירוף.
כן, 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 כן.
יאללה, תכניסו לי אותה.
קדימה, ליאתי! והיא גם באה לנו באדום.
אשכנזיות שעושות צהלולים, זה...
יו, איזה כיף שאת פה.
וואי, אני ממש שמחה להיות איתכן.
מרגש ממש.
איך יכול להיות דבר כזה, שאת מזמנת, וזה פשוט קורה.
צפרי מה קרה, כי...
אז ככה, אז מה שקרה, זה שאנחנו העלינו את הטיזר הידוע לשמצה, טיזר ה... קראנו לו...
טיזר הבלוט.
בלוט.
בלוט אל מול מעבר.
היה צריך לשים על זה ביפ. פשוט ככה. וואו. וגמרו אותנו. כי איך יכולנו להגיד בלוט ולא גיל המעבר, ואנחנו באמת לא חשבנו על זה. זאת אומרת, כאילו...
משנות ה-90 כבר לא אומרים את זה.
את מבינה? ומי יודע? מי יודע?
בשנות ה-90 הייתי ילדה. מה אני זוכרת?
בבקשה. אז לא ידענו.
רק עכשיו הגעתי לגיל המעבר, סלש בלוט, סלש מה שזה לא יהיה.
ואז יצא שהטוקבקים עסקו בשם מאוד מאוד ספציפי, ליאת יקיר, ליאת יקיר, ליאת יקיר, ליאת יקיר. אני חיילת, של טוקבקיסטים, סתם, של מאזינות שלנו, ואמרתי, אוקיי, נפנה. פניתי, לא הגפת, אבל זה היה אתמול, אז זה בסדר, אני מרשה לך, אבל תגידי לי, בסדר, סתם, בשביל הרגשה האישית שלי, שיש בי השפעה.
כשאני אראה, אני אגיד.
בדיוק. ואז אנחנו מגיעות לפה להקליט.
פרק, תמים לחלוטין.
ומי נמצאת פה ממש במקרה?
מחכה לנו.
ליאת יקיר, בבקשה.
מה הסיכוי?
מה הסיכוי שתהיה פה? בפוק,
זימנתם אותי.
עכשיו, כמובן שזימנו אותך, ואני רוצה להגיד, יושבת פה, דוקטור.
בבקשה.
אני לא יודעת, אני, זה פעם ראשונה שיושבת לנו דוקטור.
יש פה דוקטור.
היא דוקטור לגנטיקה, מרצה וחוקרת, תקשיבי טוב, את הביולוגיה של הרגשות. זה מין שילוב כזה, שהוא כאילו...
ה-HSP שלי מתעורר פה. וואו.
קבלתי עליך כמה המלצות מחברות ממש ממש טובות, בהקשר של, איך זה נקרא, שדיברנו על זה פעם שעברה. נו.
מה? ה-PMDD?
PMDD.
כן, נכון, אוקיי. כן.
אז גם זה משהו ששווה לדבר עליו.
תסמונת קדם דיסטית.
הנה, בבקשה, וגם זה דיברנו על זה. שאני חווה את זה בעוצמות הכי חזקות שלי.
אז יהיה כיף, יהיה לך כיף בגיל המעבר.
אני פשוט צריכה לקבל מחזור, זה יקרה חרף.
אני מניחה שאני כבר שם, אני לא יודעת, כאילו, זה מרגיש ככה. טוב, בוא נתחיל מההתחלה.
כן,
מההתחלה.
אז לא אומרים גיל הבלוט.
לא אומרים גיל הבלוט.
ותדעו לכם שבערבית קוראים לזה גיל הייאוש, אז...
לא.
ככה.
איזה, לקחו את זה, לקחו את זה קדימה.
בוא נהרוג אותה.
חושבו ועלו.
יואו, יואו, אני
בלוט. בוא נהרוג אותה וזהו.
גיל הייאוש. מישהי כתבה לנו גיל הלבלוב.
יפה.
כן, היה כמה כאלה חמודות.
ואוקיי, לא אומרים את זה בגלל שזה פוגעני? או בגלל שזה כבר לא...
כן, כאילו, כי ככה התייחסו באמת לנשים. סיימת להפרות, סיימת הפוריות שלך.
תודה רבה.
סיימת להתרבות, אז את לא מעניינת. אני אגיד לכם עד כמה את לא מעניינת.
כן.
אחוז התקציב שהולך למחקר של NIH, נגיד, זה המחקר, כאילו, תקציבים מאוד גדולים, יש שם NIH, וכמה הולך למחקר על גיל המעבר, שבו נבין, זה יותר משליש מחייה של האישה. היא תהיה במנופאוזה, פוסט-מנופאוזה, כאילו, כבר אחרי גיל המעבר. כמה תקציב הולך למחקר, וזה יותר מ-60% מהביקורים במרפאה של מרפאות רפואת משפחה, זה נשים בגיל המעבר. כמה מחקר הולך עליהם?
כמה?
עולנו, כן. 0.1%.
יופי, נדיבים, איזה
נדיבות. איזה שפע.
חשיבות, שפע.
אנחנו ממש חשובות.
למה זה לא מספיק חשוב?
זה עכשיו מעצבן אותי.
כי עדיין החברה מנוהלת על ידי גברים, ברפואה מאוד רואים את זה, שהמחקרים נעשים על סחרים, כאילו גם בבעלי חיים, רוב המחקר נעשה על סחרים, וזה מתחיל להשתנות, עכשיו מתחילים קצת יותר להבין, וגם יש לזה שם, רפואה מגדרית, ג'נדר מדיסין, כי אישה וגבר מגיבים אחרת לטיפולים ותרופות, כי הם בנויים אחרת, אז אולי נחקור נקבות ונשים.
הגיע הזמן.
הגיע הזמן, וגם, אז זהו, בקיצור, אבל זה הולך להשתנות, זה ישתנה, ויותר ויותר נשים נכנסות לרפואה, התחלות לשנות את זה.
עצם זה שאנחנו מדברות על זה ככה, אני זוכרת את אמא שלי, שהיה לה את ההתקפי חום ואת הזיעה, כמה היא הייתה נבוכה מזה, וכמה זה כזה משהו שלא מדברים עליו, ועצם זה שבכלל זה מדובר היום, כן, נשים כבר מדברות את זה, אבל הן גם מדברות את הדבר הזה שהן לא יודעות איך להתמודד איתו.
אבל גם לא כולן יודעות, בוא נשאל אותך, מה זה?
מה זה הדבר הזה? מה זה? מה קורה פה?
לא, זה ממש, כאילו, הידע הזה הוא כוח מאוד גדול, ואפילו רופאים לא מספיק יודעים, רופאות לא מספיק, אין התמחות בגיל המעבר, אין התמחות, אין התמחות. לומדים את זה בכנסים, אנשים...
על הדרך.
זה האקסטרה של הקורס.
זה מטורף, זה פשוט מטורף, זה פשוט מטורף, באמת. אני כאילו יצרתי קורס דיגיטלי להבין את גיל המעבר, במיוחד כדי להעביר את הידע, ואני בעצמי הייתי בשוק מהנתונים.
יד להירשם.
אחרי הפדיחה שעשינו פה, אנחנו באמת חייבות להירשם. אבל מה זה אומר בעצם גיל המעבר?
אז בוא נעבור לאנגלית. כי שם זה יותר, כי להם יש יותר מילים להסביר את זה, מאשר אנחנו בשפה עוד עברנו מגיל הבלוט לגיל המעבר, עשינו שינוי, אבל בוא נסתייחס לזה באמת ברצינות. אז נחלק את זה לשלבים.
קדימה.
שאני כנראה...
תוציא מחברת.
תוציא
מחברת, תתחילי לרשום.
את בשלב הראשון כנראה נכנסת לשלב הראשון, שנקרא פרימנופאוזה.
אני אמרתי את זה והטיזר.
פרימנופאוזה. פרימנופאוזה. זה השלב של הכאוס. שבעצם הכיף מתחיל. התסמינים הראשונים הם רגשיים.
רגשיים.
בעיות שינה, דכדוך, עצבנות.
מה פתאום? מה מתחברת? שום דבר. מה?
ערפל מוחי קטן.
שמעת מה היא אמרה?
ערפל מוחי, brain fog.
אין לי קשב וריכוז. אין לי קשב וריכוז, יש לי את הדבר הזה.
כן, ערפל מוחי.
אני מרגישה ג'טלג כזה.
כן, זה בדיוק, זה ערפל מוחי. כן, זה...
אוקיי, כי אני
אסביר למה תכף איך זה קורה.
אני מייחסת את זה בכלל לטרש נפוצה, אבל בסדר.
וזה גם באמת גיל מאוד חשוב להתחיל לעבוד על דברים, כי איך שאת מטפלת בעצמך בגיל בתקופה הזאת, שגיל המעבר, יקבע איך תזדקני. אז...
שנייה, אנחנו תלמידות מאוד טובות.
מאוד טובות, כן.
כולם לא הוציא דבר.
להירשם לקורס. ריטריט.
וואי, וואי, וואי.
ריטריט, יש לך ריטריט?
לא, לא. אני אחי. אבל יש ריטריט.
תחשבי על זה, תחשבי על זה. אנחנו נעשה.
תחשבי על זה, זה גאוני.
וואו. אז הפרימנופאוזה בעצם זה, בוא נסביר רגע שנייה.
אוקיי.
יש לנו ביציות, נכון? אנחנו נולדות עם כל הביציות שלנו. מיליונים של ביציות יש לנו כבר בשלב העובר. ואז כל חודש אנחנו מאבדות איזה 1,000 ביציות. לא רק ביצית אחת יוצאת בביוץ, איזה 1,000 ביציות. בגיל ההתבגרות כבר יש לנו... בגיל 40 כבר אנחנו מגיעות עם איזה 20%, ומשם זה רק הולך ויורד. עכשיו שאנחנו מתקדמות, נגמרות הביציות. ובעצם מה שמייצר את האסטרוגן, שזה החומר שיוצר אותנו, הנשים, חומר מטורף, ההורמון מאוד מאוד חשוב ל-well-being שלנו, לפוריות שלנו, לשמחת חיים שלנו, ליופי שלנו, ולגוף היפה שלנו. כאילו הכל זה אסטרוגן, זה החומר שיוצר את האישה. אז הוא בעצם נוצר בשחלות, מהביציות, והמוח כל הזמן מנטר את רמות האסטרוגן. וכשיש כבר כמות יורדת ויורדת ויורדת של ביציות, לא נשארות הרבה ביציות שם, והמוח כל הזמן, כל חודש מנטר, ואומר, מה קורה, מה קורה, אתם לא מייצרות אסטרוגן.
מתחיל חוסר.
ואז הוא מתחיל להפציץ את השחלות בהורמונים שהוא שולח, שליחים, כאילו, FSH ו-LH, זה בדרך כלל מה שנשים בודקות, כדי לדעת אם הם הגיעו לגיל המעבר, זה הורמונים שהמוח שולח, תייצרו כבר אסטרוגן.
כן.
ואז הם אומרות, אבל אין לנו יכולת, אין ביציות, עזוב אותנו בשקט. לא, עוד ועוד ועוד, ואז מתחיל שם מעגל הורמונלי, כאוס הורמונלי, תייצרו אסטרוגן, אין לנו מספיק, תייצרו אסטרוגן, אין לנו מספיק, ואז אנחנו מתחילות את הכאוס. המוח מפציץ את השחלות,
וואו.
ואז בסוף איכשהו יוצאת איזה ביצית, כל חודש מצליחה לצאת איזה ביצית, חודש יוצאת, חודש לא יוצאת, פרי מנופאוזה לפעמים במחזור, דימום גדול יותר, דימום ארוך יותר, מתחיל בלגן,
המוח שלי, ואז בלגן.
טלטלות של הדבר הזה, כי אם כבר יוצאת ביצית, אם יש ביוץ ויש וסת, יש עלייה של האסטרוגן, אבל אז שוב ירידה, בקיצור, כאוס הורמונלי זה ברוכה הבאה לגיל המעבר. זה מתחיל.
התחלנו, מה שנקרא.
התחלנו את הכיף, את הטלטלה, התסמינים הראשונים יהיו רגשיים, כי בעצם חושבים שגיל המעבר זה סיפור של שחלות. וזה לא סיפור של שחלות, סיפור של מוח. התסמינים המרכזיים הם נוירולוגיים. המוח פשוט עובר גמילה מאסטרוגן, והוא בשוק.
איזה קטע זה, יואו.
והוא בשוק מהדבר הזה, והוא עובר גמילה כמו כל גמילה, עם כל התסמינים של האטרף. מה קורה? תביאו לי אסטרוגן. עכשיו, יש שתי אפשרויות. או להשתיל לעצמך שחלה של בת 20, פחות מומלץ.
זה רק רעיון, אבל.
למי מוכרת שחלה?
לא, אבל זה סכנת...
לא, לא, אני לא... כן. אני כרגע גם בכאוס, אני לא אצליח גם להשלים את התהליך של לקנות את השחלה, אז אני לא אגיע לשם אפילו.
או לקחת אסטרוגן, אפשר לדבר על זה אחר כך, זאת אומרת, או לקחת את זה חיצונית, ובכל מקרה, גם אם לא משנה מה מחליטים, חייבים לעשות שינוי בחיים. זהו. ברגע שמתחיל הטלטלה, זה הזמן להבין שבעצם המוח דורש התייחסות, הגוף דורש התייחסות, כי הוא בעצם מאבד חומר שהוא מאוד מאוד חשוב לתפקוד. יש לנו קולטנים לאסטרוגן בכל תא בגוף, חוץ מהתחול, משום מה בתחול. אין קולטנים לאסטרוגן, כל אישה תחווה את המסע הזה אחרת, את הפרימנופאוזה, כי יש לה קולטנים שונים באיברים שונים, יש נשים שיחוו את זה יותר, מה שישפיע מאוד זה גם השומן שלך, רזות סובלות יותר.
וואלה, איך
אז זה דווקא טוב להיות.
למה את תסתכלת עליי כשאת אומרת את זה? אני כולי שדופה.
את שדופה.
לא הבנתי. כולי בי אפרה, מה זאת אומרת? למה את תסתכלת עליי כשהיא אומרת את זה דווקא טוב להיות...
כן. רגע, זה מעניין מה שאת אומרת.
מה שנקרא, יש בשר.
כן.
אם יש בשר, אז מה זה אומר?
שומן. תאי שומן מייצרים אסטרוגן. גם תאי שומן מייצרים אסטרוגן, הם פשוט הופכים שם את הטסטוסטרון לאסטרוגן. אז זה טוב להיות ככה, לא מלאה מדי.
אז אני רוצה להגיד לך, שאני באחת הביקורים אצל הרופאת נשים שלי, היא אמרה לי שהתנודות משקל שלי הן מאוד חריפות, ולכן האסטרוגן שלי עוד יותר אני משגעת אותו.
את משגעת אותו.
אז זה קשור בעצם...
נכון, שאת מורידה לו שומן, מעלה לו שומן. מורידה, הוא צריך יציבות. הגוף צריך יציבות, הוא כאילו כל פעם עובר טלטלות, בגלל זה גם גברים, גם לגברים יש גיל מעבר, אבל זה נושא אחר, גם לגברים הטסטוסטרון שלהם יורד, ואז השומן שלהם עולה, ואז יכול להיות מצב שאם יש לך בעל בגיל המעבר...
אין בעל פה.
אין בעל, אבל יש בן זוג.
כן, אם הבן זוג הוא גם בגיל הזה, אז יש מצב, אצל גברים זה נגיד, בוא נגיד ששניכם בני 55 ומעלה, יש מצב שלא יש יותר אסטרוגן מלך.
אוקיי.
בייחוד אם הוא אב בשר. כי השומן מייצר אסטרוגן. אז מה שעוד יקבע זה באמת אורח החיים שלך, ועד כמה את שומרת על עצמך.
זה מעניין. מה זה אומר בכלל, כשיש פה מערכת משוגעת?
לא, אבל גם את אומרת, צריך להתכונן לזה.
צריך להתכונן. אז בואו נבין איך להתכונן. אז רגע, אז יש לנו את הפרימנופאוזה, ואז יגיע היום שבו השחלות כבר לא יכולות להוציא ביצית, אין יותר ביציות, נגמרו הביציות, ותצא הביצית האחרונה. היום הזה שיצא הביצית האחרונה, היום האחרון של המחזור, המחזור האחרון שלך, הווסת האחרונה, זה היום של המנופאוזה. זה גיל המעבר, זה יום אחד. למחרת, או מהחודש שתביני שכבר אין יותר מחזור, זה הפוסט-מנופאוזה. אז רוב החיים שלך, את בפוסט-מנופאוזה, וזה יכול עכשיו להיות עד סוף ימייך. חלק מהאנשים חוות את התסמינים עד סוף החיים. הרוב זה 7-10 שנים של תסמינים, בחלק כל החיים ממש. אבל זהו, זה השלב כבר שאת, אין יותר אסטרוגן, אסטרוגן יורד כמעט ב-99%, הטסטוסטרון, שהוא גם חשוב לחשק המיני, והמיניות גם תשתנה, כן. הוא יורד ב-50%, ומכאן זה עכשיו איך את שומרת על עצמך, ואיך את שומרת על הגוף שלך, ואיך את עוזרת לגוף בעצם לעשות הגמילה הזאת כמו שצריך.
יש מה לעשות.
אגב, רגע, מה התסמינים של זה לעומת
יש 80 סימפטומים 80. של גיל המעבר, רוצות שנקריא אותם?
כן.
לא הייתה כל ה-80, אבל בוא נקריא.
אתה שכרה עולית.
אני לא זוכרת את כולם בהפה, כי פשוט הרבה נשים חושבות שזה רק גלי חום והזעה. כאבי מפרקים, גידים שרירים, מתח שרירים מוגבר, רגישות ותחושת מלאות עד כאב בשדיים, אי נוחות במערכת העיכול, גזים כאב ובטן, הרגשת נפיחות, הפרעות נשימה, הפרעות במערכת השתן כגון צריבה, יובש בנרתיק, החמרה של אלרגיות, עלייה במשקל, רוצה לפתוח סוגריים, אם את ממשיכה לאכול אחרי פרימנופאוזה, אחרי גיל 45 נגיד, כמו שאכלת בשנות ה-30 לחייך, את תעלי 13 קילו בשנה.
וואו.
אז את חייבת לשנות לחלוטין את התזונה שלך.
וואו.
הגוף לא יכול...
מה אתה אומר?
הגוף משתה.
זה מבט. תראי, דואגת.
כי...
יש לך עוד שנתיים.
לכן...
יש לך עוד שנתיים להוריד כמויות.
או לאכול.
קשה לרדת במשקל.
אני מרגישה שמאז הפרימנופאוזה הזאת, איך שאומרים את זה, אני כבר מפחדת להגות את המילים. אני מתחילה
טרום גיל המעבר
עלייה במשקל שאני לא מבינה את המשמעות שלה.
וגם לרזות יהיה יותר קשה.
מה השתנה?
לרזות יהיה קשה.
מה השתנה? אבל אני אותה קרן, אני מתאמנת כמו חיה, למה המשקל עולה? מה ההיגיון? כל הגוף שלי השתנה, אני לא מבינה מה קורה.
עכשיו, אז בוא נבין רגע, אסטרוגן הוא בעצם אחראי על פיזור השומן בגוף. הוא בעצם יוצר תל יצרה, מבנה של הגס, אגן יותר רחב, שומן תת אורי, ובעצם כל האישה זה שומן, כן? שומן, שומן, שומן. ישבן, ירחיים, שדיים, פיטוסיק.
זה לא משפט שיעבור לנו בשקט.
לא, לא, זה...
שומן, שומן, שומן.
שומן, שומן.
לא, ישבן, ירחיים, למה צריך? אבולוציונית, למה? טסטוסטרון בונה שריר, אסטרוגן בונה שומן, זאת אומרת, מפזר שומן אחרת. למה צריך שומן? ולאחז בשומן, לא לתת לו ללכת.
אל תלך.
הוא לא הולך, תקשיבי, הוא נשאר והוא נלך.
זה לא להתסטוב כזה, הוא לא ילך.
מלא, הוא לא הולך.
למה אבולוציונית?
למה?
מה באנו לעשות פה, בנות?
להראות.
כן, הריון, לידה, הנקה, גידול צאצאים, כל זה דורש אנרגיה. כל המאגרי אנרגיה זה שומן. למשל, ראיתם תינוק של בני אדם, נכון? יש לכם תינוקות?
כן.
תינוק ראש מאוד גדול, גוף קטן. זה מוח ענק יש לנו. המוח הזה דורש המון חומצות שומן, אומגה 3, אומגה 6, לבנות את היופי הזה. כל המאגר, אומגה 3, אומגה 6, של החומצות שומן לבניית המוח, בטוסיק של האישה. תחת גדול, ילד חכם, ככה זה עובד.
תחת גדול, ילד חכם, ככה זה עובד. רק אומרת. וזו הסיבה שהבת שלי גאון.
זה לא, זה מה שאני באתי להגיד, הילדים שלי גאונים.
כן. רק קחו את המשפט הזה, זה יש גנטיקה, זה בסדר. אבל טוסיק טוב, טוסיק גדול זה טוב לילד.
גם אני רוצה להגיד שיש איזה מין משהו שאומרים שאישה, שהיא משדרת בעצם לגבר, אני פוריה.
בוודאי.
כאילו, כשיש לה בעצם מה לתפוס, מה שנקרא. כאילו, כשיש לה איזה צורה.
אז מה יגידו? גברים רוצים שומן. נקודה, שאף אחד לא יספר לכם שום דבר
שומן,
אחר.
שאף אחד לא יספר לכם משהו אחר.
בחזה, בישבן, מה כן, יש לנו לא, מתוחי טוסיק מטורף.
היום אנחנו בעידן הטוסיק, אבל כן, עד לפני כמה שנים קרדשן. היינו בעידן האירואין, שגברים מאוד אהבו את הרזות הזאת.
הם אף פעם לא אהבו.
הם
אף פעם לא אהבו.
זה המודל...
פורנו ציצי גדול זה עדיין מוכר מאוד חזק, בקטגוריות, אם מישהו עניין אותו.
אני הולכת להקטין.
אני אבל, אני כן אסייג את זה דוקטור, ואני אומר,
גבר אוהב אישה בכל צורה שלהם.
זה לא עניין. יש, אבל... באמת, משיחות עם כל כך הרבה גברים כן. ונשים, באמת, אי אפשר לדעת מאיפה זה בא להם, ומה הרגש, או מה יושב שם.
כן.
אבל בסוף, באמת, יש כאלה שאוהבים את השדופות והרזות, יש את אלה שאוהבים את העסיסיות והמלאות, יש את אלה שאוהבים את ה... כן, ציצי, נכון. לא ציצי, כל אחד באמת ברור? יש לו עדפה אחרת.
בתרבויות מסוימות, זה מאוד גוף של אישה שהוא מאוד עסיסי, מה שנקרא, כאילו שהוא בעצם, אין מה לעשות, זה פוריות, זה משדר
פעם,
פוריות.
זה מה שהיה, כל הציורים פוריות. וכל הזה, זה אנשים...
אני אהבתי שטוסיק זה חוכמה, ואני כן, לוקחתי נכון, את זה, וזהו, 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 ולקחתי את זה.
והתקופה הוויקטוריאנית שכאילו לפשו מחוכים, כן, כדי שהגן יהיה רחב והטליה תהיה צרה, בעצם זה, האסטרוגן יוצר את המבנה הזה בשביל הלידה. עמדנו על שניים, היה צריך לעשות התאמות במבנה, כי הראש מאוד גדול, צריך לצאת מתוך צוואר הרחם, מתוך הגן. אז היה צריך לעשות התאמות במבנה, ולכן זה נראה לנו נשי ויפה. עכשיו, מה קורה בגיל המעבר? מה קורה במנופאוזה? אין אסטרוגן. הגוף, בעצם, הגוף של הגבר והאישה הופכים להיות דומים אחרי גיל המעבר. בעצם אין טליה. הגוף יותר, כל השומן הולך לאן? לאן ילך השומן? כל הפיזור שומן משתנה אצל האישה.
לבטן. הולך למטה.
בטן, שומן בטני, הפאוץ' הכיפי הזה.
מה זה הדבר הזה?
שומן בטני.
שומן בטני.
זה מין ביטוי כזה ששומעים אותו כל הזמן. למה?
מ-8% שומן בטני, זה יעלה ל-30% שומן בטני. גיל המעבר לאט לאט. יש אסטרטגיות, יש דרכים. בקורס אני מפרטת איך לצמצם שומן בטני, זה קשור לספור, זה קשור לתזונה אחרת. אין מה לעשות, כי יש דרך, אבל שוב, זה באמת מצריך, זה מצריך הערכות אחרת. לא מבינים את זה.
את רוצה להגיד לי שאם אני מתאמנת בגילאי ה-20 שלי בצורה מסוימת, אני צריכה להתאים את עצמי, את הספורט, בגלל השומן הבטני?
כן. כן, כאילו יותר אימוני כוח והתנגדות, נגיד הפילאטיס מכשירים זה
אז
טוב.
אז כאילו אירובי פחות תהיה לי...
פילאטיס מכשירים זה טוב.
כן, שמעת? כי ההתנגדות זה גם העצם, גם עוד לא דיברנו על העצם.
אבל אירובי זה גם לנו. כאילו משהו שהוא...
הכל, ספורט זה טוב באופן כללי, כן. זה הורמונים מצוינים למוח, כי תכף באמת נדבר על האויב הגדול שלנו בגיל המעבר, הוא האויב הגדול של האישה בכל מצב, אבל בגיל המעבר הוא כבר ממש עושה לנזק, עושה לנו נזק מטורף, וזה סטרס. סטרס, אסור לך סטרס בגיל המעבר. סטרס, את כל הסימפטומים שאמרתי, יחמיר.
אסור לך סטרס בגיל המעבר.
סטרס זה שומן בטני, סטרס זה קורטיזול, זה הורמון.
או.
זה גומר אותנו. אבל תראי, בגיל המעבר הוא גומר אותנו.
אני אגיד לך מה הבעיה. איך אפשר לחיות במדינת ישראל בלי סטרס? אז
זה הזמן לעבור לתאילנד.
זה הזמן לעבור לתאילנד, לשים ביקיני ולעצור את השומן הבטני. אבל לא באמת סטרס. אבל גם את יודעת, עברנו פה, הנה סתם, אני ושני דוגמה קלאסית, יש לנו גם הרבה מאזינות כאלה. בשנים האחרונות עברנו גירושים. היה פה מלחמה.
גירושים גם מוריד סטרס.
תלוי, תלוי.
תראי, אחרי תקופת זמן, כן,
לא, לא, זה גורם הסטרס השני בעולם.
אני ליטרלי הרגשתי תרמות קורטיזול, הולכות ומתפוצצות אצלי לאלף הזזל, באמת.
כן.
איך אפשר לא להיות בסטרס במדינה הזאת?
אז אפשר לנהל את זה. שוב, אי אפשר למנוע סטרס, זה גם חלק מהחוויה של המוח האנושי, רק המתים לא חווים סטרס. אני אנוח בקבר, מה שנקרא. אין אופציה. אז אפשר פשוט ללמוד לנהל, זה כל העניין. כאילו, פה, בגיל המעבר, זה לא כבר לא המלצה. תנהלי את הסטרס. זה, אם את לא עושה את זה, את פשוט גומרת לעצמך את הגוף. כאילו, את הגוף, את המוח, הוא חלך את האסטרוגן ליטרלי. למה? כי האסטרוגן וטסטוסטרון זה הורמונים סטרואידים, נוצרים מכולסטרול, זה חומר המוצא, וגם קורטיזול. עכשיו, חומר המוצא הוא קולסטרול. אם יש יותר קורטיזול, יש פחות אסטרוגן, כי זה בא מאותו חומר, וככל שאת בסטרס, הוא אוכל לך את האסטרוגן המועט שכבר, שעוד יש לך, אפילו אם יש לך שומן.
הוא לא יכול לאכול את השומן הבטני במקום, מה הבלבול הזה?
להפך, גונב לך את האסטרוגן. בגלל זה נוצר.
כן.
כאילו, אם אני עכשיו מסתכלת על הסטרס של השנתיים האחרונות, אני יכולה ממש להגיד, ליטרלי, לי בחיים לא היה שומן בטני, לא היה לי את הדבר הזה. תקשיבי, אי אפשר להשתלט על האירוע.
באמת?
אני אומרת לך בכנות.
סטרס אוגר שהוא
לא מזהה. הכל השתנה, לא מזהה.
אפשר שאלת תם? לי אמרו שאני לא ישנה טוב בגלל הקורטיזול.
כן, גם. מה זה קורטיזול? אז קורטיזול זה הורמון הסטרס.
אוקיי.
הוא מופרע שאנחנו בסטרס. אז אם יש לך בעצם ירידה באסטרוגן, נגיד את בגיל המעבר, אני כבר 48-9
תכף.
אני בת 41, זה הגיוני שזה יקרה.
אז זהו, כל אישה זה אחרת, ממש כל אישה חווה את זה אחרת. יש נשים שבאמת זה מתחילות כבר, זה מתחיל כבר מגיל 40, הפרימנופאוזה, עדיין יש מחזור, לפעמים הוא סדיר, לפעמים הוא פחות, אבל אם מתחילים התסמינים, אז זה ממש אומר שכאילו, את צריכה להוריד סטרס, כי סטרס יגביר את כל התסמינים, ממש, זה האויב הכי גדול. קורטיזול הוא הורמון הסטרס, הוא נוצר כשאנחנו בסטרס, ובעצם, אז מה שקורה, קורטיזול בעצמו, סטרס, הדבר, הסימן היכר לסטרס זה חוסר שינה. כן. הוא מונע, הוא ממש גורם לשינה רדודה, והתעוררויות בלילה. הרבה התעוררויות בלילה, לפעמים 3 בבוקר, אי אפשר לחזור לישון.
לא, אני 4. אני מאוד עונה 4 בבוקר.
כן, על 4.
בדיוק.
אנחנו מתכתבות ב4 בבוקר.
שלום, בוקר טוב.
כי ב2-3 לפנות בוקר, באופן טבעי, אצל כולם יש קפיצת קורטיזול, מכין אותנו לזריחה, אבל אם אני בסטרס מאוד גבוה, הוא גם ככה גבוה, ואז העלייה שלו כבר לא נותנת לי לישון.
יכול להיות שאני בסטרס בלי להרגיש את הסטרס?
כן, זה יכול להיות מצב שבאמת הגוף שלך
כן,
נמצא בסטרס.
כן, אני לא מרגישה בסטרס, כאילו, מטורף.
יכול להיות כל מיני סיבות, תכף נראה גם איך תזונה מאוד מאוד משפיעה על סטרס. ואת יש כמה דברים שצריך לעשות, ולראות אם זה ככה מוריד את הרמות של הסטרס, אבל באופן עקרוני, קורטיזול גורם להגירה של שומן בטני, כי בעצם קורטיזול מופרש בזמן סכנה, בזמן סטרס, בזמן מצוקה.
כן.
ואז בזמן מצוקה, מה עוזר לכל חיה? אנרגיה, שומן. אז הוא ישר אוגר שומן בטני ואוחז בו. קשה מאוד לעשות דיאטה בסטרס.
זה בדיוק העניין.
אם הקורטיזול גבוה, כל דיאטה שתעשי, זה רק יגרום לסטרס.
וואי, זה פשוט מטורף. אני עושה את התהליך עם עמרי שלום, והוא אמר לי, את תבדקי את הקורטיזול שלך, בגלל שאני לא מצליחה לרדת במשקל. עכשיו אני כן מתחתבת.
כן.
הוא כן מצמצם את היקפים, אבל המשקל לא יורד, וכאילו אני מרגישה שזה לא אפקטיבי, כמו שזה היה לפני שנה, אפילו שנה. לפני שנה היה לי ככה קל לרדת במשקל.
זהו. אז יכול להיות שאת כבר נכנסת באמת לפרימנופאוזה, ואז הקורטיזול גם עולה, המלטונין, שזה הורמון השינה, גם יורד בגיל המעבר, ולכן נשים באופן כללי סובלות פי 4 יותר מבעיות שינה, מגברים, גברים, שמים את הראש, בום.
ממש, אני ממש ערה, אני כאילו כבר כמה שנים ערה בלילות, זה קטע. אני קצת לאחרונה חזרתי לישון, אבל הנה, ראית כבר פתאום בימים האחרונים עוד פעם נוצר איזה לופ והתחלתי לקום.
אז היגיינת שינה ותזונה,
אוקיי, אז אפשר רגע לדעת מה באמת הדברים שאנחנו צריכים כאילו...
קריטיות,
קריטיות.
קודם כל, אז זהו, בגלל שהמוח, אמרנו, רוב התסמינים הם במוח, רוב התסמינים נוירולוגיים, והוא עובר את השינויים שלו, גם בגזע המוח, עכשיו גלי חום. יש לך גלי חום? לא. לא מרגישה חום בלילה, זה את לילה.
לפעמים.
כן, כי גל חום בלילה הוא בעצם מאיר כבר, כאילו, גם מאיר. אוקיי. זה גם גורם לבעיות שינה, אז גם צריך לנהל את זה.
הדברים צריך לנהל.
כן. בגדול...
לא חסר לי מה לנהל.
בגדול, אסטרוגן, אחד הדברים שהוא עושה, הוא בעצם גורם לתאים במוח להכניס יותר סוכר. אכן, אישה צעירה, פוריה, היא אנרגטית, היא שמחה, בייחוד שהיא בביוץ. כאילו, אחרי הביוץ היא קצת יורדת, כאילו, בתסמונת קדם ויסטית, זה המון קטע של הורמונים. אבל כשאסטרוגן, כמו שצריך, אז הוא מביא סוכר למוח. ומה שרואים בגיל המעבר, בסריקות מוח, רואים ירידה של 30% באנרגיה של המוח.
וואו.
זה מה שגורם לברין פוג ולקשי שינה. עכשיו, אם אני אוכל הרבה סוכר, זה עוד יותר מכביד על המוח. עוד יותר. המוח בעצם עובר עכשיו איזה תהליך של הגמילה מהקולטנים של האסטרוגן, רגע שנייה, איך אני מנהל את זה אחרת, כדי לא לרדת כל הזמן בסוכר, ואם אנחנו מעמיסים עליו ומעלים את רמת הסוכר, מה שקורה, כשהסוכר בדם עולה בבת אחת, בגלל שמעולם חיה לא אכלה כל כך הרבה שטויות וג'אנק, הסוכר עולה בבת אחת, ומתי הסוכר עולה בבת אחת בגוף? בגוף של חיה, בסטרס. בסטרס הכבד משחרר סוכר כדי לברוח או להילחם.
נכון.
אז המוח לא מבין מאיפה עכשיו בא לו כל הסוכר הזה. אז הוא מפרש את זה כסטרס, מעלה קורטיזול, עוד יותר בעיה כאילו בחלק של המוח שחושב. ואז את לא שוכחת דברים, לא זוכרת איפה שמתי, איפה הייתי, מה רציתי מעצמי.
אין מוח, אין מוח.
אין לי כוח. עייפה ב4, עייפה.
4 זה השעה? אין אימא. אין אימא שבא לעזוב מהגן, ואת לא רואה אותה נכנסת לגן.
כן. חוץ מהאימהות הצעירות.
לך האימהות הצעירות. אני אלך לגינה. אבל דוקטור, את מה אני מבינה? אני אגיד לך מה אני מבינה, וזה קשה לי להבין את זה. אני דיברתי על זה בפרק הקודם לדעתי.
שמה?
שהרגל המגונה שלי הוא אתיקטה של אמצע הלילה, לא רק באמצע הלילה, גם בערב. אני הולכת לארון, ומציעה את שוקולד השחר פקק צהוב, קלק קלק עם הכפית.
נגמר, הלך עלייך. איך את רוצה אחר כך שבארבע בבוקר לא תקומי? נגמר הסיפור, בואי נדבר על היגיינת שינה.
מה אני אעשה? אני אוהבת אבוקדו. מה אני אעשה את זה? אני חייבת להחליף משהו במשהו, ככה נגמלים.
קודם כל, צריך להוריד את הפחממות. אין מה לעשות, אי אפשר בלי פחממות. אישה לא יכולה בלי פחממה. בוא נדע את זה. יש הרבה דיאטות מסתובבות.
למה את אומרת?
כל מיני קיטות וכאלה.
אז זה לא פחממות, אבל לא סוכר, נשמע.
זהו.
אף אחד לא אמר פחממות.
זה פחממות מורכבות.
מה זה אומר?
שבעצם הן מעובדות לאט יותר, כאילו הן מתפרקות לאט יותר, ואז השחרור של הגלוקוז הוא איטי יותר מאשר לטחון איזה בצק, כאילו, איזה אורגס. הפחמות מעובדות, זה בטטה, זה אורז מלא.
אורז מלא, כל מה שהם מלא.
כן, כל הדברים
האלה. אבל גם אני מלא.
קוסמת, קינוע.
קוסמת, קינוע, כן, הדברים האלה.
וגם השילוב
בין
קטניה ייתן לך גם ברזל.
קוסמת זה פחממה?
כן, כן, בטח. כן, אז כל הפחממות המורכבות, בעצם אי אפשר לאכול יותר את הדברים האלה, אי אפשר לאכול יותר גלוטן וסוכר ברמה גבוהה, למרות שאנחנו בבעיה, כי כאילו המוח רוצה את זה יותר.
עם הפסטה.
אוי ואבוי פסטה, אוי ואבוי, זה בום, בוסט לתוך הגוף. אין מה לעשות, צריך לשנות, גלוטן להוריד.
אני אמורדה.
קפאין להוריד.
קפאין.
תודה דוב.
תודה רבה. תודה רבה לדוקטור אליה דקיר, זה היה ממש בזבוז של זמן, אנחנו בקפה איבדת אותנו.
להוריד.
אנחנו מכורות.
להוריד.
רגע.
מה זה, תמנני לנו.
קודם כל, 5 שעות לפני השינה, קפאין לא נכנס לגוף.
מה זה?
זה אני דווקא...
אני שותה קפה והולכת לישון.
2-3, אוי פפאי, מה את רוצה?
שקו יהיה לי טוב.
זה יותר גרוע מהשוקולד השחר שלי.
אבל זה כמו השוקולד לפני השינה.
לא, לא, לא. גם לא שוקולד לפני השינה. בכלל, 2-3 לפני השינה, אוכל לא נכנס לגוף.
מה? כלום.
זה דווקא אני מתחברת.
שום דבר. בכלל, כדאי צום לסירוגין, זה דבר הכי
מדהים. 7 בערב אני סוגרת את המטבח.
אבל אין. הילדים שלי, הבנים שלי שוברים, כאילו, הם אוהבים לאכול, אין, לא משנה כמה אני מנסה לתת להם לפני, הם אוכלים בערך 8. זה השעה שהם רוצים.
אז לא צריך לאכול איתם.
נכון.
תראי, אני שמה להם בצלחות.
לא, זה בסדר, גם אם אחת ב8.
חבל על זה, חבל על זה.
חבל עלייך.
חבל עלייך.
איך קוביה קורא לזה, אוכלת חבלים. חבל על זה, חבל על זה. ואז כאילו...
לא, את ב7 עושה לך ארוחה כמו שצריך, עם הדברים שאת אוהבת, עם ירקות וסלטים ודברים טובים.
צריך חמודה.
ושהם יאכלו את מה שהם אוכלים.
כל כך טעים, הפסטות שאני עושה להם, אני עושה גם אוכל מאוד מאוד בריא, כן, אבל כאילו הפסטה זה תמיד...
נקודת ה...
כן, ויכול...
אבל לא לאכול אותה בלילה, אז תאכלי אותה לפחות בשעה... כל קלוריה שמכניסים לגוף בלילה, הולכת לתחת, מה שנקרא.
אי אפשר היה להגיד את זה, יותר מפורש מזה.
כושר בלילה.
יאללה, קאט, כושר בלילה.
את רוצה לישון?
לא, תראי.
אדרנלין בלילה זה גם לא עוזר לשינה.
אדרנלין בלילה זה בעיה.
היגיינת שינה זה ככה.
כן.
זה מלחיץ.
5 שעות לפני השינה אין קפה, 2-3 לפני השינה אין שום אוכל לא נכנס לגוף, 1 שעה לפני השינה אין מסכים. אני יודעת שזה קשה.
וואי, זה ממש קשה.
מה ירדים אותי אם לא מסך?
כי זה הבעיה. את מבינה למה יש לך בעיות שינה? זה הבעיה. כי מה שקורה, אנחנו לא ישנים כל הלילה, אנחנו ישנים מחזורי שינה ששעה וחצי. כל שעה וחצי מתעוררות. מה יש בתוך שעה וחצי?
מה?
שינה רדודה, שנת חלימה, שינה עמוקה. איזה שינה הכי חשובה למוח להפחתת הסטרס? עמוקה.
עמוקה.
עמוקה. שאי אפשר להעיר אותך. שאת ככה. מתי יש יותר עמוקה?
אני מאמינה שאין
לי... בתחילת הלילה או בסוף הלילה?
בסוף.
בסוף הלילה כבר קורטיזול מעלה אותה, יותר חלומות ורדודה.
דווקא כשאת נטרקת לשינה, את...
המחזורים הכי טובים של שינה עמוקה, זה איך שנרדמים, ככה עד 1 בלילה. לא צריך לישון מאוחר, גם 10 בלילה במיטה.
כמה שעות שינה?
הדלאי לאמה אמר שהסוד לחיים מאושרים הוא 9 שעות שינה בלילה.
בטח, כי אתה לא חווה את החיים עצמם.
כן, כן.
אתה ישן.
אתה גם כל היום עושה ככה.
באמת.
מה, אתה חי
לילדים.
אלה
ילדים. למה לחיות?
אין לו כלום.
זה הלמה שלו.
למה הוא יושב?
בין 8 ל-10 שעות שינה.
וואו, זה מלא.
אין לי, תקשיבי, 6 שעות, אם הוצאתי, אני מתרגשת.
אז לפחות בוא לא נהרוס את השינה העמוקה. אם כבר. כאילו, לא משנה לישון 10 שעות רדודה, זה נקום יותר עייפים. ואי 6 שעות עם עמוקה, זה כבר יותר טוב. עמוקה, זה בתחילת הלילה, ואם ישנים עם הדבר הזה מול הפנים, הרסנו לעצמנו את השינה העמוקה. עם אור צהוב, עם אור לא משנה מה, זה פוגע בשינה העמוקה, ואנחנו בעצם קמים עייפים אחר כך.
גם אם כיוונתי עכשיו סתם, אני, לפני שאני הולכת לישון, אני רק בודקת שהשעון המעורר עובד וסוגרת. דפקתי את העמוקה, זהו? רק מלהסתכל על הדבר הזה?
מדבר על להירדם עם הטלפון, ולגלול, וטיקטוק ידה, וכל הדברים האלה.
טוב, אני חייבת לעבור רגע בטיזר ובזה לראות מה
היה.
גם טלוויזיה לא טוב. אבל אם כבר עדיף טלוויזיה, וגם בגמילה לספר, לאט לאט, אם קשה שעה, אז עושים 0.5 שעה טלוויזיה, 0.5 שעה. אין, הולכים לישון עם ספר. חצי שעה אחרי צהריים, הליכה. זה לא בשביל הספורט. חצי שעה אחרי צהריים, לא לפני השינה, אחרי צהריים, ככה שדמדומים, ערב נעים, חצי שעה, הליכה. לא בשביל הספורט, ללכת לאט, 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 עם חברה, לבד, זה בשביל המוח. כשאנחנו הולכים, המגדלה, זה בלוטת הסטרס, בתוך המוח, היא נרגעת. מורידה הילוך. מי שיש לו קורטיזול גבוה, חייב את זה.
את יודעת מה אני עושה?
אני רוצה לשאול אותה.
זה מוריד את הפעילות.
מה אני עושה? הרי אני עם הבנות רוב הזמן. אז אני קוראת לשכנה, אני אומרת לה, שעה. אני יוצאת אבל לרוץ.
בסדר.
זה גם טוב?
כן, כן.
אני מפרקת את האנרגיה הזאת.
זזות לצדדים.
כן, אני מפרקת את האנרגיה הזאת, ואז אני מרגישה בפסיכולוגיה שלי שאני ישנה יותר טוב.
לא בפסיכולוגיה, בביולוגיה. את אמיתי ישנה יותר טוב. אמיתי, את ישנה יותר טוב. אז גם אם את לא רצה, אם את הולכת, ריצה זה עוד יותר טוב. לא מיד לפני השינה, כאילו אחרי צהריים כזה, או ערב.
לא, אז זהו, אז אחרי שהן הולכות לישון. אז נכון, אז אם זה סמוך מדי לשינה...
תיקח לך איזה שעה, כן.
אוקיי, זה גם חשוב.
תיקח לך איזה שעה להירדם, זה גם חשוב.
אני מרגישה שאני מיישמת רק חלק. את אומרת, דוקטור, עיניים, איך אמרת?
כשהעיניים זה זאת לצדדים, המגדלה נרגעת, והולכים לישון טוב יותר. כשאת הולכת, את נהיית יותר.
כשאני הולכת אחר הצהריים עם רנה לגינה, העיניים בהחלט זזות מצד לצד. אני הולכת בהחלט חצי שעה, אני גם רצה תוך כדי. העיניים את הזזות, רמת הקורטיזול בשמיים.
כי בגלל הילד.
נכון.
צריך ללכת בלי הילד.
איך אפשר? ממי, את יכולה לבוא לשמור לי על הילד? אני פשוט צריכה ללכת עכשיו חצי שעה.
זה מה שאני עושה.
איך אני יכולה?
חצי שעה? מה קרה?
מי יבוא לשמור לי על הילד חצי שעה?
שכנה, זו שכנה היפה הזאת.
כמה ילד?
ארבע.
ארבע, אוקיי. עוד עוד קצת. אבל לעשות איתו איזו הליכה רגועה, המטרה היא להיות ברוגע, המטרה היא לעשות את ההליכה הזאת כדי להוריד את הפעילות של האזור הזה במוח, כדי שהשינה תהיה יותר טובה. כי יש לנו המון סטרס, אנחנו נשים, רמת הקורטיזול שלנו בכל רגע נתון גבוהה פי 2 עד 3 מהגבר שיושב בספה ליד.
רק השיחה הזאת עושה לי...
כל השיחה הזאת אני ברמת קורטיזול
אנחנו ברמות קורטיזול גבוהות, חייבות לשמור על זה.
שתה את הקפה שלי.
וככל שאנחנו מתבגרות,
כמה קפה ביום?
זה תלמידות גרועות.
לא על הבוקר קפה גם, לא על הבוקר שמתעוררים.
מה זה לא על הבוקר? כי אני יש לי שיטה, תגידי לי מי טובה.
אוקיי.
אני קמה לסטרס לא נורמלי, נסע לנשום, אוקיי? עושה מקלחת, מכינה אוכל, מפזרת ילדים במסגרות, ורק אז אני מגיעה לקפה.
כל הכבוד. ראית? כל הכבוד.
למה?
כל הכבוד. כי איך שמתעוררים, הגוף עדיין...
אבל אני מרגישה שאני חייבת את זה, אני מתעוררת, אני...
כי התמכר.
איפה הקפה שלי?
התרגלנו והתמכרנו.
התמכר,
תמודד. ולכן שתי כוס מים, כוס סודה, משהו, לא משנה, העיקר רגע לא להתחיל את הבוקר ישר עם קפאין, זה ממכר מאוד גם.
אני מכורה.
ואחר כך קשה ממש לרדת מזה, ולהוריד את הכמויות גם של הקפה, לאט לאט להוריד את הכמויות של הקפה והסוכר והחלב. אני לא שותה קפה, אני נהיה לי בלגן בגוף.
שותה מצ'ה?
אסור לי גלוטן, אסור לי קפה, אסור לי שוקו. אני שותה קקאו טבעי כזה. אני יודעת.
מה, מפולי קקאו?
בטח, ממש נוח לה להגיד, אל תעשו זה ואל תעשו זה ואל תעשו זה.
לא, זה חדש, לפני שנה בערך הייתי צריכה להפסיק עם הקפה, הייתי מכורה, הייתי שותה.
אה, באמת?
לא הייתי פותחת בוקר, לא הייתי סוגרת ערב. יש עולש. פשוט דלקות במעיים. אז אין ברירה, ברגע שבגיעה המחלה, אבל לא צריך לבוא מחלה, שום מחלה, הפרעות, כאילו אני היום הרבה יותר קשובה למוח המעיים, יש מוח במעיים, הוא מדבר איתנו כל הזמן, 500 מיליון נוירונים יש במעיים, וחשוב לתת לו יחס סופר סופר טוב, בייחוד בגיל המעבר, כי ראיתם, נפיחות, כאבי בטן, מערכת העיכול מאוד מאוד מושפעת, יש בה הרבה קולטנים לאסטרוגן, מאוד מושפעת מכל השינויים ההורמונליים האלה, ולכן העיכול שלנו שונה. ואז צריך להיות הרבה יותר קשובות, כי מה שאכלתי בגיל 30,
נכון.
עכשיו כבר לא עושה לי טוב, ואני צריכה לשים לראות מה מנפח לי את הבטן, מה עושה לי עצירות,
צרבות,
מה עושה לי צרבות,
יש לי צרבות פתאום.
זה. נגמר הסיפור, עכשיו יכול להיות שאת אותו...
מישהו שומע אותנו.
ממש.
הם גמורות.
הם גמורות.
אין, הם גמורות.
בוא נגיד משהו טוב.
כן.
יש חוקרת מדהימה,
כן.
איטלקיה.
אופה.
שהיא בעצם, בעצם היא הראשונה שעשתה כן. סריקת מוח FMRI לנשים במנופאוזה בשלבים שונים.
מדהים.
באיזה שנה הסריקת מוח הראשונה שהאישה המדהימה הזאת עשתה בת 30? ליסה מוסקוני קוראים לה, דוקטור ליסה מוסקוני. ב-2017. אתם מבינים כמה אנחנו מוזנחות? 2017, סריקת המוח הראשונה של אישה בגיל מעבר לאורך זמן, היא ראתה את הסיפור של ה... קולטנים של הסוכר, שמה שקורה למוח, וזה מסביר הרפל מוחי, ועוד תהליכים שקורים במוח.
זה משפיע לרפל המוחי, הסוכר הזה?
כן, הסוכר, הירידה הזאת בסוכר, 30% פחות אנרגיה יש לך במוח, עם אותה כמות סוכר, זאת אומרת, יש סוכר, אבל הוא לא נכנס לתאים, כי אין את האסטרוגן, ואז המוח יודע להתמודד עם זה. הוא עובר הסתגלות, זה בעצם כל התקופה הזאת של המנופאוזה, של הפוסט-מנופאוזה. המוח עובר הסתגלות, הגוף עובר הסתגלות, הוא רק צריך לתת שניתן לו את התנאים הכי טובים כדי לעשות את השינוי. הוא עובר שינוי. עכשיו, מה שהיא ראתה, היא אמרה שהתייחסו תמיד לשינוי במוח שבמעבר, של את גמורה, זהו, הלך כפות, כאילו, הלך לך מוח, לאט לאט יידרדר, יידרדר, יידרדר.
חצי בן אדם.
לא, יש עוד משהו שאומרים על נשים בגיל הזה.
ומה שהיא רואה במוח, היא רואה שינויים מסיביים, רה-ארגון של אזורים שלמים, והיא אומרת, זה לא יכול להיות מוסבר, בגלל כאילו ירידה באסטרוגן, וזה כאילו דמנציה. זה לא שהמוח, היא באה בתחום האלצהיימר. והיא ראתה שיש קשר למה שאישה עוברת בגיל המעבר, לבין התפתחות של האלצהיימר. וההנחה הרווחת הייתה שכאילו, זהו, את הולכת, את מאבדת את זה. מאבדת אזורים, את מאבדת, לא אזורים, אבל מאבדת חיוותים מסוימים, ופתאום היא רואה, חבר'ה, התבלבלתם. יש פה רה-ארגון מטורף, המוח כאילו עובר התמחות מחדש. היא אומרת, הפעם האחרונה שעברת את זה, זה בגיל ההתבגרות שלך ובהיריון שלך. זה בעצם עוד שלב של התפתחות המוח, הוא עובר הארגון של עלייה ושינויים בחומר הלבון והאפור, שזה אומר שהמוח עובר התמחות, והיא טוענת, היא אומרת, שאת בעצם מפתחת מוח של מנהיגה חברתית. את בעצם...
אך מתבקש.
מה זה?
שנפתח לך...
את בעצם, יש לך תפקיד מאוד גדול, את לא בלוט ולא ייאוש ולא נעליים. את עושה מטמורפוזה.
המעבר הוא בעצם לגרסה יותר טובה.
בדיוק.
מישהי כתבה לנו בתגובות, סליחה שאני עוצרת אותך, מישהי כתבה, תחשבי על זה שכל פעם שאת קמה מזיעה בלילה, את בעצם שורפת החוצה את כל הדברים שאת לא צריכה בחיים שלך. מה זה אהבתי את זה?
זה גם דרך להסתכל על זה.
זה גם דרך להסתכל על זה.
יפה. אבל בעצם היא שאלה, למה ההתמחות? בהיריון לידה מבינים. המוח עובר התמחות באמת לאובר אמפתיה, לכל בכי של תינוק, ולהיות הרבה יותר טיונד, וזה בא על חשבון דברים אחרים. טפשת הריון זה באמת, זה בא על חשבון, אבל גם המוח עובר הסתגלות, אבל הוא עובר התמחות עכשיו בלהיות אמא הכי טובה שיש.
כן.
מה ההתמחות של גיל המעבר?
מה?
לעשות כיף.
באמת, כאילו, היא טוענת שזה באמת, היא קראה לזה מוח של מנהיגה חברתית, כי אומרת, האזורים שאני רואה שהם עוברים האצה, זה נקרא למשל רשת ברירת המחדל, רשת מטורפת במוח, שפועלת כשאת במודעות לעצמך, כשאת בתהליך התפתחות עצמי.
מושלם.
זה מושלם.
זה כל כך מתחבר.
אין את זה, ילדים זה לא קיים, זה עדיין לא פעיל, מתבגרים בכלל, גילו, אין מודעות. הם עוד לא, אבל ככל שאדם מתבגר, ואישה פתאום עוברת איזה, ולא סתם, זה נורא מסביר את זה, שאתה הרבה יותר...
בגלל זה אומרים שנשים בשנות ה-50 שלהם, מתחיל, נפתח איזה צוהר כזה לא ברור, כאילו משהו קורה שם, כן. וזה בגלל זה. כאילו זה לא רק ההסבר שהילדים גדלו, אלא יש פה עוד הסבר.
מוחי.
איזה מטורף.
לדעתי, זה כאילו אני אומרת שהילדים עושים לנו כאילו מחטף למוח. כאילו ממש משנים כמה שמרואים את המוח של הרעיון ולידה, זה כאילו את לא תאמני אותך עכשיו שום דבר, רק אנחנו. את איתנו, רק אנחנו. ואז כאילו בגיל המעבר, המסך הזה עובר, והאזורים האלה כאילו משנים את הזה, והאזור שלה יותר עצמי. וגם המודעות לסביבה ולתפקיד שלך בעולם, כאילו משהו שהוא יותר חלק מקהילה, ואז כאילו בעצם הם עוזבים אותך, הם עוזבים לך את המוח, הם תפסו לך את המוח כדי שתהיי רק עליהם.
לקחו את הראש.
לקחו את הראש, עכשיו הם משחררים, והמוח שלך עובר והוא כאילו, את חוזרת לעצמך.
איזה מדהים זה.
למה שאת זקוקה.
עכשיו זה גם מתחבר לי לעוד משהו, אולי אני טועה ואולי אני מקשקשת, כי יכול להיות שגיל המעבר למשל במיניות זה משהו שהוא כאילו הולך פרש, אבל גם אומרים הרבה פעמים שנשים בגילאי ה-40-50 שלהם, הם פתאום נהיות הרבה יותר...
מעורות.
איך אמרת?
מעוררות מינית.
מעוררות מינית, וזה גם מתחבר לי לעובדה שפתאום את אומרת, טוב, אני כבר לא רק כלי קיבול להיריון וילודה, אלא עכשיו זה שלי, עכשיו זה רק אני.
יפה.
מדהים.
אז בוא נראה, זה ממש מוכח כאילו מבחינת אסטרוגן, אחד ההורמונים שהוא מעלה...
קצת פחות מפחיד אותי.
אחד ההורמונים שהוא מאוד מעלה את הייצור שלהם, שזה גם קשור למוח, זה אוקסיטוצין, זה הורמון האהבה והטיפול והאמפתיה והחיבור. שהוא יורד...
הכי אוהב את אוקסיטוצין.
כן, שהוא יורד, כשאסטרוגן יורד, אוקסיטוצין יורד. ואת כבר לא מרצה, ואת כבר לא עסוקה במה אחרים יגידו עלייך. את לא שמה על אף אחד יותר. עכשיו זה הזמן שלך, את בריטריט. את לא שמה יותר על אף אחד.
זה הזמן שלך, זה שם הריטריט.
זה הזמן שלך, זה ממש ככה.
זה הריטריט.
כי נשים מרצות פי 5 מגברים. נשים מרצות מגיל שנה וחצי, רואים פעוטות, בת, מסתכלת על ההורים שלה פי 5 יותר מהפעות, שהם באיזה סביבה מלחיצה. כי כנקבה, יש לך פחות שרירים, את יותר תלויה. בהגנה, וגם צורך באישור חברתי.
בדיוק.
זה צורך באישור חברתי שלא עוזב אותך כל החיים, והוא שם זין על כולם.
גם אולי, גם המערכת יחסים, אתם רואים את זה בהרבה מערכות יחסים זוגיות, ניסויים. בואי, יש לי שלושה בנים.
ויש בנות, את מבינה?
הם לא מרצים אותי ולא נעליים. אני כל הרבה צריך אחרי כך, תביא לי חיבוק, תאהב אותי, תתייחס אליי.
אמרתי, אמינה, בוא, הבן שלי, בוא נהיה קצת ביחד. אין לי זמן. כאילו, אבל תגיד, אמא, לא, נו, אבל לא נעים לה, ואז היא תחזור, טוב, נו, אז בוא נשב קצת.
יואו, איזה מטורף.
הוא כאילו, אז בי, אין כוח עליך.
יואו, זה כסף, אני אעביר לך לפייבוקס יאנג. תתייחס אליי.
אבל כן, נשים נוטות יותר לרצות, ואז בגיל המעבר, היא לא מרצה אף אחד יותר. מה זה גורם?
מה?
מגיל 55, בעשור האחרון, יש עלייה פי 4 בגירושים בגילאים האלה. מגיל
55. לא, מה פתאום?
לא, לפני.
בגילאים של 55 ומעלה לא היו גירושים בעשורים הקודמים.
עכשיו.
יש עלייה ספציפית בגילאים האלה.
בגילאים פי 4. מי יוזם 92% מהגירושים בגילאים האלה?
נשים.
נשים,
עלה להם, ברור.
עלה להם.
זה בדיוק, אני מסבירה את זה בהורמונים.
אני בכלל מרגישה
שכש... שיורד לך אסטרוגן ויורד לך אקסיטוצין, את מסתכלת עליו ואומרת...
מי זה?
די.
לא, היא אומרת גם נכון, המקום הזה של הריצוי, כאילו...
נכון, מי זה? למה אני מרצה אותו? למה אני פה?
לא יכולות לשאת את זה יותר, מספיק כבר.
עכשיו.
די מהריצוי.
זה, אני אומרת, זה קצת טרגי, כי זה לא ש...
כן.
זה לא שאתם יוצאות, לפעמים יוצאות החוצה וכאילו מחכה עולם, כן? זה לא פשוט, ולפעמים אפשר לעבוד על הקשר, כי גם הגבר משתנה. ואצל הגבר יורד הטסטוסטרון, והוא לא מה שהוא היה פעם. מגיל 55 נשאר לו 20% מהטסטוסטרון שהיה לו כשהוא היה גבר צעיר. וכשהטסטוסטרון יורד לו, דווקא הורמון החברתי האוקסיטוצין עולה לו, והוא רוצה ביחד, אבל היא הלכה הלכת חפש, היא לא שם.
זה קטע זה.
זה קטע, יש איזה היפוך תפקידים שקורה בגיל הזה. הוא יותר זקוק לה, הוא יותר זקוק לה, הוא יותר מקשיב לה גם, והולך אחריה.
הוא פתאום כל מה שרצינו בגילאי ה-20-30.
והיא עכשיו, כאילו, מנהלת אותו גם. כן, חייב. הוא בא פעם רואה את ההיפוך תפקידים הזה, שהיא קצת יותר, וזה באמת מבחינת הורמונים.
ואז לפעמים לא מסונכרנים.
היא יותר גברית עכשיו מאשר הוא.
כן.
היא יכולה להיות עם יותר טסטוסטרון ממנו. האנרגיה
הזכרית, איזה קטע למה שאת אומרת.
כן, כאילו, ורואים את זה, רואים את זה.
אני בשוק מזה.
מדהים.
אז אני אומרת, לא לוותר על הזוגיות, כי אני אומרת, כאילו, להבין שנכנסים עכשיו לאיזשהו, כמו בלונה פארק הזה, זה מנהרה כזאת,
כן.
ואחר כך עוברים אותה בסוף. אבל במנהרה הזאת אפשר לעוף מהנדנדה.
כן.
אנחנו לא רוצים לעוף מהקרון. אז צריך להבין גם מה עובר על הגבר, גם גברים עוברים דיכאון, והרבה מהתופעות שנשים עוברות, גם יש בגיל המעבר הגברי, בייחוד הדכדוך והחוסר מוטיבציה. עכשיו, לפעמים היא עוברת למנהיגה חברתית ואובר מוטיבציה, והיא מנהלת את הכל, והיא עכשיו מגשימה את עצמה.
הפערים האלה.
והוא...
כבר מותשים מכל השנים ומכל...
בדיוק. והוא כאילו באיזו ירידת מוטיבציה מטורפת. אין לו כוח לזוז, היא רצה לה ממקום למקום.
רואים את זה הרבה.
רואים את זה הרבה.
לא בטלוויזיה או בדברים שלו, כאילו.
ונשים הם פתאום...
ואז גם רואים שברגע שהן מתגרשות, הן כאילו התנתקו ממה שעיכב אותן, אוקיי? ואז הן כבר כאילו...
כן, מפות.
כמובן שעדיף ללמוד את זה תוך כדי וביחד והכל, אבל כאילו זה ממש מדהים איך שנשים, ברגע שהן מתנתקות ממה שעיכב אותן, הן טסות.
טסות. זה מטורף אבל. זה לומדות וחוקרות והולכות ויוצאות ו... אומרים שיש איזה, נגיד, ריטריט לנשים, הוא ככה מתמלא. ריטריט לגברים זה...
אין, הם לא יודעים איזה לנהל, גם איך...
זה בדרך כלל הוא יבוא איתה. כאילו, אם יתקח אותו, הוא יבוא איתה. גם יש פה שינוי דורות. ותראה איזה גבר עושה יוגה, לא מבין איך הוא נקלע לזה.
לא יודע איך הגעתי לזה.
היא אמרה לי, אני באתי...
פתאום הם נהנים מזה.
הם נהנים מרצים. הם נהנים מרצים. ולפעמים האישה אפילו רודה בהם, כאילו רודה בו.
ואז גם גומרת לו את ה-20% שנשאר.
בדיוק, כאילו, ואז גם היא לא נמשכת אליו בכלל. כאילו, גם ככה יש בעיית משיכה. עכשיו בוא נדבר רגע על מיניות.
אוקיי.
כי מיניות בגיל המעבר, זה סרט.
בוא נדבר על מיניות, בבקשה.
היא גם באה לנו. תסמינים של מיניות.
איך אנחנו בזמנים, רק שנדע.
עכשיו יש לנו עוד בערך 7 דקות.
מהמם.
אוקיי.
בואו נדבר על מיניות.
ירידה בחשק המיני, יובי שקצוץ וכאבים בנרתיק, כאבים בעת קיום יחסי מין, קושי בהשגת אורגזמה, ירידה כללית בתפקוד המיני. עכשיו, לא כל אישה, לא כל הזמן, ותלוי מי הפרטנר שלך גם. עכשיו, יש נשים שמראש היה קושי בהשגת אורגזמה, ואנחנו נשים לא לימדו אותנו יותר מדי על אורגזמה, ולא לימדו אותנו יותר על עצמנו. אז אם את מגיעה לגיל המעבר לא פעילה מינית, כאילו עוד טיפ, מעבר להיגיינת שינה, שינוי תזונה לחלוטין, שצריך באמת ללמוד אותו, והורדת סטרס ברמה של יוגה כל יום, שמש, ים ומה שבא לך.
זה במסגרת תאילנד אולי.
אפשר גם להוריד סטרס בפחות חדשות ופחות זה ופחות...
לעשות סקס בתאילנד, זה מה שצריך לעשות.
ולצאת יותר לחופשות. אבל הסיפור של המיניות הוא קריטי. מחקר שהיה, ואמרתי לכם, אין הרבה מחקרים מאנשים בגיל המעבר, אז בואו נשים לב למחקר הזה. ככל שאישה מגיעה יותר פעילה מינית לפרימנופאוזה, יהיו לה פחות תסמינים, והיא תעבור את זה יותר בקלות.
אופה.
סקס, סקס, סקס.
נשים, תעשו סקס, שמעתן? פשוט.
לא בשביל משהו, זה הדוקטור אמרה.
אפשר גם לבד.
אופה, זה הדוקטור אמרה.
זה פרסומת לוויברטורים, מה שהיה פה.
בבקשה, אני מזמנת.
אני דווקא רוצה עם הגבר.
עוד שטאפ, לא, בסדר.
לעשות כאילו... גם וגם וגם. לא, אני אומרת, רוב הנשים לא גומרות מחדירה, ובטח עם כל השינויים האלה, שוב, האסטרוגן בונה את הקירות של הנרתיק, בונה את הפלורה של הנרתיק, כל החיידקים, הריחות הנעימים האלה, זה הכל. גם אסטרוגן אחראי שם. אז יש שם שינויים, וזה יכול להיות קצת יותר כואב בחדירה, והכל. המיניות צריכה להשתנות. המיניות שלך בגיל 30, עם הגבר, עם אותו גבר, עם גבר אחר, לא משנה. המיניות בגיל 30 היא לא המיניות בגיל 50, היא לא המיניות בגיל 70. דרך אגב, השיא האורגזמי של האישה במוח, מבחינת ההנאה, זה 80. אז יש למה לצפות.
מה?
מה את אמרת עכשיו?
מה את אמרת?
את רוצה להגיד לי שאני הרבה את האורגזמה הכי טובה שלי בגיל 80?
המערכת היא כזאת פחות, אבל פה...
שווה לי שייך פה עד הגיל הזה.
אני רק בת 40 פלוס.
יש למה לצפות.
יש למה לצפות, מוקד.
אז אני אומרת...
כמה צריך להיות הפרטנר שלי?
או, באמת.
שיהיה אותו צעיר יותר. לא משנה.
אני אומרת, נשים צריכות לקחת גברים למסע.
כן.
לגילוי המיניות הנשית והגברית מחדש.
וואו.
כי חבר'ה, לא הבנו את הקטע. לא הבנו. הגברים יצרו את כל המערכת. נכון. מלכתחילה. ובטבע, כמה זכר גומר? כמה זכר לוקח לו לגמור? תחו, אריה, כלב.
30 שניות.
תשווה בין אריה לכלב. יש מחקר לדבר?
20 שניות.
יונקים, כמה? כמה יונק גומר?
10 שניות.
טוב, תני להם קצת.
30 שניות.
נקרדי.
דקה.
6 דקות.
6 דקות?
6 דקות, זה הממוצע?
6 דקות, דרך אגב, היינו באמסטרדם.
קצת כמה דברים אני יכולה לעשות בזמן הזה? קצת כמה דברים בשש דקות אפשר לעשות?
עשינו סיור בחלונות האדומים, ודיברו איתנו על המודל הכלכלי שם, וכאילו איך נשים מגישות קורות חיים וזה, כאילו יש תור שם בחלונות האדומים באמסטרדם. ואז הם דיברו שכאילו הן מתמחרות לפי שש דקות
לאירוע.
כאילו ללקוח. כן, שש דקות, זה קטע. אמרתי, יאללה, זה כמו הריות. שש דקות. למה שש דקות בטבע? למה כל הסיפור צריך להיגמר מהר? זה הרי לא מתאים למיניות.
זה מרדף.
בדיוק, זה לא מתאים למיניות הנשית, נכון? שש דקות עד עוד לא החלטת בכלל אם את בקטע.
עוד לא, זהו, עד ש...
לא יודעת.
שם רגע. אין סיכוי שש דקות.
והוא שש דקות, כי יש סחרים אחרים, ויש גם אויבים, ויש טורפים, ויש הכל, אין לך זמן. היא נתנה, היא ירימה את האגן, כנס וצא. אין לך זמן.
אין זמן.
אין זמן, ואז הגברים גם, כאילו זה אותו מבנה.
אני גם חושבת שהמרדף הזה... כאילו, סביב הנאה מוגברת. עכשיו.
לא, זה גם התוצאה. בעצם נשים... תנו לי את התוצאה.
תוצאה, אוקיי, תוצאתיות.
ואת כל המסביב, ואת כל ה... אנחנו גם לא יכולות. זה חלק מהטקסיות של הדבר. לא, כאילו, לוקח זמן עד שהגוף בכלל נכון לזה.
נכון. והקטע של להיות פעילה מינית, זה לא אומר כמה חדירות עשיתם בשבוע.
כן.
זה הסיפור של כאילו to be sexual, כאילו לישון ערומי ולגעת ולחוות אורגזמות לבד ביחד איתו,
כי זה בעצם מייצר...
אוקסיטוצין, מלא סרוטונין, מלא דופמין, כל החומרים הטובים, סרוטונין זה הורמון השמחה, הוא זה שיורד בגיל המעבר. בקיצור, כל ההורמונים הטובים, את מקבלת ממיניות טובה. עכשיו, ויברטור הוא מבאס כזה, זה גומר את הדגדגן. לא משנה, אבל אפשר להיעזר בכל הצעצועים.
אלא אם כן יש לך מולטי אורגזמה, זה שיחה אחרת, פודקאסט אחרת.
זה בא...
אבל גם עם הגבר, זה לא משנה, זה משהו שהוא טוב, עוד פעם, לפעמים נשים מבטרות על הכיף הזה, כאילו לפעמים, או שעם אותו גבר, זה כבר עם הזמן המיניות נהיית מאוד רוטינית, מאוד פרוטוקול ידוע כזה, ולמי יש כוח, ומה יש כוח. אבל אני אומרת, צריך להסתכל על זה מזווית אחרת, צריך להסתכל על זה מזווית של המוח, גם ככל שהמוח פעיל, בזמן פעילות מינית, המוח פעיל במלא אזורים.
ברור.
הוא ככה פעיל בספורט, אבל פי 10 במיניות, בגלל הדמיון, אנחנו פנטזים, אנחנו חושבים, אנחנו חווים, והוא מאוד פעיל, וכשהוא פעיל עובר רגנרציה, התחדשות, תיקון נזקים, כל הסיפור של הגמילה מאסטרוגן, בקיצור, אורגזמות, אורגזמות, אורגזמות.
בבקשה, יש לכם פה אישור מהדוקטור.
לא, אין,
לא סיפרו לנו כמה זה חשוב למוח, לא סיפרו, לא סיפרו.
ממש חשוב.
כמה זה חשוב, מה תגידי על נשים שלא חוו אורגזמה? יש הרבה כאלה.
אז אני אומרת, אני חושבת שהחוויה של אורגזמה זה קודם כל שלך.
כן.
הרי אנחנו לא מלמדות את הבנות שלנו מגיל צעיר לגעת בעצמן, איך לגעת בעצמן, איך למד את הגבר לגעת בעצמן, וגם בכלל רגיש חופשייה עם זה ש... את לא גומרת מהגבר, לא מהאצבעות שלו ולא מהידיים שלו, שוב, כי כל אישה בנויה אחרת, דגדגן יש לו 800 צורות, ואת גומרת מהמוח. לגמרי. סקס עושים מהמוח נקודה.
לגמרי.
גבר, בעצם, יש אזור אחד במוח שהוא לא פעיל בזמן פעילות מינית, וזה האונה המצחית. זה האזור של השיפוט והביקורתיות והדאגות והמחשבות. אצל מי האזור הזה נכבה קודם בפעילות מינית, הגבר או האישה?
הגבר.
הגבר. איך שזה עומד, זה יורד, נגמר הסיפור.
אצלנו אחפיים יכולות...
מתי זה נכבה אצל האישה? רק ברגע האורגזמה. אז למי קשה להגיע לאורגזמה? לאישה. הדאגות, המחשבות, הביקורתיות יתר, שלך על עצמך, בייחוד כשאת מתבגרת.
לגמרי.
אני לא נראית כמו שנראיתי גם ככה. אתם יודעים כמה נשים חושבות שהן יפות בעולם בכלל? סקר גדול שנעשה על נשים 6-86. 2%. 2% מה נסגר איתנו? כמה גברים חושבים שהם יפים?
כמה? חיים בסרט.
כמה גברים חושבים שהם יפים?
זה לא עובד, זה לא עובד.
40% יצא, בטוחים שהם מתנה לאנושות. ב-40%.
שאלה, איזה כיף להיות.
את רוצה להגיד לי ש-40% מהגברים בעולם
חושבים?
והם בבונים כאילו, זה
ואנחנו... וזהו, את מסתובבת עם אורנג וטנג, עשית שיער, בגדים, קנית בגדים.
איזה דבר.
לא, אנחנו לא נורמליות, אנחנו אובר ביקורתיות, אנחנו בררניות יתר, גם כלפי חוץ, גם כאילו ביקורת יתר.
ממש.
צריך לשחרר את זה, את יפי פיה, בייחוד בגיל המעבר, הגוף שלך משתנה, את בכלל לא מרגישה, שגם כמי שיצירה לא אהבת הגוף שלך, עכשיו היית לוקחת אותו בשתי ידיים. ואת עדיין, עכשיו אני אומרת, זה גם מקום של הגבר, עם גברים מקשיבים.
נכון.
זה צורך של אישה כל הזמן להחמיא לטוסיק שלה, לחזה שלה, ליופי שלה, לידיים שלה, לבלדלדלים פה, הכל.
לגמרי.
כמה שיותר נקבל, כמה זה חשוב, זה מדליק.
כמה זה ממיס אישה, שגם ברגע אינטימי מרגישה יופי.
וגם זה אחלה טיפ, כי כשאת בסקס חושבת על איך אני נראית, ומה אני זה, מה אני זה, הלו, זה קבוי פה, זה לא מעניין אותו.
לא תהיה אורגזמה.
לא, זה לא מעניין אותו, אותו, אצלו זה קבוי, לא מעניין אותו. לא מעניין אותו, כאילו.
הוא גם נטרף ממי שעת,
הוא נטרף מכל הדבר הזה, שמעתן, הפסיקו לשפוט את עצמכם תוך כדי.
לפני גבר, והוא אמר לה, באור. השומן הזה פה. אין מצב, גבר או אישה זה אטרף, זה לא יעזור שום דבר. גם באהבה חד מינית, כן, אני לא אומרת, אבל... אז בקיצור, גבר, גם, אני קוראת לזה טקסי הרצה. טקסי הרצה לחזה, טקסי הרצה לטוסים.
שמעתם? כל אחד ממכם צריך לפתח גברים נקרים. קורס, לא, טקס הערצה.
טקס הערצה.
לישבן, טוסי, כך שתקראו לזה, תחת. אוי,
ככה הולכת ליישם את זה.
וגם טקס הערצה לציטים.
לבטן, לשומן הביטני.
להכל.
כיף. איזה בטן, איזה בטן, יש לה. אוף, בוא נבין. אוי, יתו, כזה.
כזה, אז אין מה לעשות זה, אנחנו צריכים את ה...
מה קורה פה היום?
לא, מה קורה פה עם... אוש, 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 אוש.
תראי, יוצאות חמניות מהפרק.
אני קצת, קצת...
די, בוא נוריד את זה. קצת קורטיזול, אני הולכת לגן עכשיו. נכון, נכון. בואו נרגע עם כל
הפרקים הזה. אנחנו מסיימות בדרך כלל את הפרקים, כשאנחנו שואלות אחת את השנייה, או את המתארח, עם מה יצאת? אז עם מה יצאת לי, את יקיר?
מפה.
מפה. אבל זה לא חייב להיות סחי, זה יכול להיות גם, את יודעת, מפולפל.
כל הפרק מפולפל, בואי.
זה נכון, בגלל זה אני אומרת, כאילו שלא תרגיש עכשיו מחויבת.
כן,
זה
חוצה,
זה משהו.
מה זה?
אדום לוהט, והיא באה מדברת פה על דברים שאנחנו...
מה, אני לא יודעת איך אני ממשיכה את היום מפה.
יצאתי קודם כל עם כאילו שמחה מאוד גדולה, כאילו אני חושבת שיש משהו באחוות נשים, ולדבר על הנושאים האלה, ושאת לא חווה את זה לבד, ושאנחנו ביחד. ואני חושבת שיש לנו, עשינו פה שליחות, כאילו.
חד משמעי.
ממש, ממש.
איזה כיף שאת פה.
כן, אז אני אשמחה.
אני עדיין לא מאמינה שאת פה.
כן.
זה לא סתם, לא סתם ההמלצות עלייך, באמת. לא סתם. תודה לך ועלייך.
קרן, מה את יוצאת?
תודה לכם.